היא הייתה בת 17 וחזרה אחרי גבר בן 47. עכשיו, היא לא בטוחה שזה מה שקרה. אלכסנדרה אלתר, ניו יורק טיימס. מאנגלית, מרב שמבן. קוראת, יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברים. עריכה הטכנית, שלומי גילר. ב-1970, כשג'יל סימנט הייתה נערה מרדנית, היא עשתה דבר מזעזע. היא חלמה להיות אומנית ונרשמה לקורס אצל ארנולד משז, צייר ידוע שאת עבודתו העריצה. הערכה הפכה להתאהבות, וערב אחד אחרי השיעור היא חיכתה ששאר התלמידים ילכו וניגשה אליו. פתחתי את שלושת הכפתורים העליונים של חולצתי, חציתי את החדר המרוח בדיו ונשקתי אותו, כתבה סימנט, כיום סופרת עטורת שבחים בממואר שלה מ-1996, Half a Life, חצי חיים. היא הייתה אז בת 17. הוא היה בן 47, נשוי ואב לשני ילדים בגיל ההתבגרות. כשסימנט כתבה את Half a Life, היא ומשז כבר היו יחד יותר מ-20 שנה. הוא היה הקורא הראשון של כל מה שכתבה. אחרי שקרא את הסצנה, הוא התפלפל מעט על כמה משפטים, אבל הסכים על העובדה המרכזית. היא יזמה את הנשיקה. לפני כמה שנים מצאה עצמה סימנט שוקלת מחדש את סיפורם המקורי. משז מת מלוקמיה ב-2016 בגיל 93. תנועת מיטו עוררה דיון על הטרדות ותקיפות מיניות המבוצעות על ידי גברים בעמדות כוח. סימנט החלה לפקפק בתיאור הקודם שלה על תקופת החיזור שלהם. היא לקחה את Half a Life ומצאה את הקטע שמתאר את הנשיקה הראשונה שלהם. לדבריה, היא הייתה המומה מהאופן שבו היוותה את המפגש. היא זכה את הערב ההוא בצורה מושלמת, כי היא פינטזה אליו במשך חודשים לאחר מכן. אחרי ששאר התלמידים יצאו מהסטודיו, היא התעכבה. היא רצתה להתייעץ עם השז בנוגע לקריירת האומנות שחשבה לפתח. הוא זה שמשך אותה אליו ונשק אותה. במבט לאחור, 5 עשורים מאוחר יותר, היא הבינה שהיה משהו מאיים בהתנהלותו שהיא לא תפסה קודם. אדם מבוגר, מורה בעמדת כוח, שמנצל את תלמידתו, נערה שביקשה את אישורו. בניסויים יש מיתולוגיה משותפת, וצריך לחלוק את המיתולוגיה כל עוד בן הזוג עדיין בחיים, אמרה סימנט. אבל ברגע שבן הזוג מת, הסיפור הופך להיות שלך. סימנט החליטה לבצע נתיחה שלאחר המוות בממואר שלה. התרגיל הניב ממואר חדש בשם קונזנט, הסכמה, שיצא לאור השבוע בהוצאת פנתיאון. בניתוק כמעט קליני, חוקרת סימנט את הפגמים והכשלים העובדתיים ביצירתה הקודמת, ובכך מטילה ספק במלאכותיות המוטמעת בממואר כצורה ספרותית. כל הרעיון של כתיבת אמת בממואר הוא כל כך מגוחך, אמרה סימנט. יש לך זיכרונות מפוזרים ואת מנסה לחצוב מהם סיפור. הרעיון נערך בביתה של סימנט בגיינסוויל, פלורידה, המלא בציורי אקריליק הזם הבא של משז, ושוכן על שפת אגם, שלב, שתנינים משתספים עליה לעתים. סימנט, עטורת טלטלים אפורים, עיניה חומות בהירות ודיבורה קוטע מדי פעם צחוקה הנמוך והמהיר, ישבה מול טריפטיכון גדול של ציורי שמן של משז. סוס, תרנגול הודו וכלב צ'יוואווה עצוב למראה בחובה. נהגתי לקרוא להם 3 הדיוקנאות העצמיים שלו, אמרה. החזרה ליצירה הקודמת ופירוקה בצורה פומבית כל כך, הם מהלך יוצא דופן בעולם הספרות. קונזנט הוא ספר מפתיע ולעיתים מטריד. חלקו זיכרונות וניתוח לאחר המוות, חלקו האשמות ודרישה לתיקון, אך חלקו גם סיפור אהבה. בחציו הראשון של הספר, סימנט בוחנת את הסיפור שסיפרה על שנותיה הראשונות עם משז ב-Half a Life. לפעמים היא מדפיסה מחדש קטעים שלמים מהממואר הקודם, ואז מספרת את אותם אירועים, חושפת את מה שהבטאה או השמיטה. במחצית השנייה, היא ממשיכה מהמקום שבו הסתיים הממואר הראשון, ומתארת את 10 שנות נישואיהם, את האופן שבו חיי היצירה שלהם השתלבו זה בזה, ואת התבגרותה כבת הזוג הצעירה, ותלותו הגוברת של משז בה בגיל מבוגר. כשהיא סורקת את מילותיה שלה ב-Half a Life ושוקלת אותן מול זיכרונותיה, סימנט נותרת עם מסקנה לא נוחה. היא לא סיפרה את האמת המלאה, אולי משום שלא הייתה מסוגלת. אני לא יודעת אם באמת יכולתי לכתוב את האמת. כשאדם שאת כותבת עליו קורא את מה שאת כותבת, את יכולה להיות כנה לחלוטין? אמרה. אני בטוחה שהעובדה שהוא היה חלק מכתיבת הממואר שינתה את הממואר. ברגע שהשתחררתי מהסיפור המשותף הזה, הייתי חופשייה לבחון אותו שוב. סימן תזדעזעה מפרטים רלוונטיים אחרים שהשמיטה ב-Half a Life. עוד לפני נשיקתם הראשונה, משז לא הסתיר את העניין שגילה בה. הוא היה רוכן מעליה בכיתה כדי לבחון את עבודתה ומציץ במורד חולצתה. פעם, במהלך השיעור, הוא לחש באוזנה. הלוואי שהיית מבוגרת יותר. אירוע שסימן תשאירה מחוץ לממואר הראשון שלה. משז היה נואף סדרתי, ובין מצעד אנשים שחלפו תחתיו היו גם תלמידות אחרות. כשהחל הרומן ביניהם, משז, שפנה להוראה משום שקריירת הצעיר שלו הייתה בשפל, כבר בגד באשתו עם אישה אחרת. אך סימנט לא הזכירה זאת ב-Half a Life. מאוחר יותר היא התיידדה עם האישה האחרת, אמרה. היא השמיטה את העובדה שכשהייתה עדיין נערה, היא ומשז קיימו יחסי מין מדי פעם בפארק ליד הסטודיו שלו, ופעם אחת כמעט נתפסו על ידי שוטר שעבר במקום, בזמן שהיא ביצעה בו מין אוראלי. היא השמיטה את הארוחות הרבות שאכלו במסעדה סינית שבערכתיה היה תא חשוך ודיסקרטי, לשם הלכו לא פעם אחרי שקיימו יחסי מין בסטודיו שלו. שם לא היה צורך להזכיר למלצר מה הם שותים. קולה בשבילה, וודקה מרטיני בשבילו. כשכתבה ב-Half a Life על הפעם הראשונה שקיימו יחסי מין, זו הייתה סצנה של תשוקה הדדית חסרת רסן. בתיאור של אותו ערב בקונזנט, היא חושפת פרטים חדשים שהופכים את המפגש למרופל יותר. היא חשבה שהאור הנפול של צברו, גבר בגיל העמידה, דוחה, אבל בחרה להתעלם מכך. כששכבו על הסדינים המלוכלכים של מיטה מתקפלת בסטודיו שלו, משז לא הצליח להגיע לזקפה. הוא הציע שהיא תבצע בו מין אוראלי, ומכיוון שהיא הייתה כה חסרת ניסיון, הוא אמר לה בדיוק מה לעשות. כיום, בגיל 71, סימנט מאמינה שב-Half a Life היא לא יצאה להגן על משז מפני תיוג כטורף מיני. היא לא רצתה לחשוב על עצמה כטרף. האם הוא היה כועס לו הייתי כותבת שהוא נשק אותי? לא, אמרה. רציתי להראות את העוצמה שלי יותר מאשר להסתתר מהפגמים שלו. כשכתבה את קונזנט, טעתה לפעמים מה היה משז חושב על כך לו היה עדיין בחיים. הדבר שהיה הכי מטריד אותו, אמרה, הוא שכתבתי על הכישלונות שלו ועל הייאוש שלו כאומן. כמה מחבריה הקרובים של סימנט לא הופתעו מכך שהחליטה לחזור לממואר הראשון שלה ולמעשה להרוס אותו. ידעתי שהיא תהיה אכזרית וכנה, אמרה אימי המפל, מחברת סיפורים קצרים שהייתה חברה קרובה של סימנט במשך עשרות שנים. היא הופכת את עצמה לאחראית בדיוק כמוהו. היא לא קורבן. חייה של סימנט לפני שפגשה את משז, התאפיינו בכאוס ובחוסר יציבות. אביה, שהיה חולה נפש ונטה להתקפי זעם אלימים, התנכר למשפחה לאחר שאימא סילקה אותו מביתם בלוס אנג'לס. לאחר מכן, אימא התמודדה לבדה עם פרנסת הבית והטיפול בארבעה ילדים. סימנט נשרה מהתיכון כדי להיות אומנית, ולאחר שלמדה אצל משז, עברה לניו יורק כדי להגשים את חלומה. אך במקום זאת, מצאה את עצמה עובדת כדוגמנית עירום במופעי חשפנות ליד טיימס סקוויר. כשחזרה הביתה אחרי ארבעה חודשים, חסרת פרוטה ומובסת, היא נפגשה עם משז והם חידשו את הרומן ביניהם. בסופו של דבר הוא עזב את אשתו, וכשסימנט הייתה בת 18, הם עברו לגור בבקתה קטנה ליד הכביש המהיר. היא התקבלה לקל ארץ, המכון לאומנות של קליפורניה, בעזרת ציוני פסיכומטרים מזויפים שהשיגה לחברה שנבחנה במקומה. היא חששה שכאומנית תמיד יישאר בצילו של משז, ולבסוף ויתרה על האומנות והחלה לכתוב. בתחילת שנות ה-80 הם עברו לניו יורק וגרו בקומה הרביעית ללא מעלית באיסט וילג'. בסופו שכל יום הם הראו זה לזה את עבודתם ואף מתחו זה על זה ביקורת אכזרית בחנותה. הם היו שווים באמת ולא רואים את זה הרבה בכל מערכת יחסים, שלא לדבר על מערכת יחסים שבה אחד מהם מבוגר ב-30 שנה מהשני, אמרה הסופרת ג'ו אן בירד, חברה קרובה של סימנט. עם זאת, בירד אמרה שהיא מבינה מדוע סימנט לא הצליחה לספר את הסיפור המלא של מערכת היחסים שלהם ב-Half a Life. היא ניסתה להגן עליו מביקורת פומבית. ואגב, זה גם הגן עליה מביקורת פומבית, אמרה. סימנט הייתה בת 40 שפרסמה את הרומן הראשון שלה, The Law of Falling Bodies, חוק הגופים הנופלים, שהיה אוטוביוגרפי מאוד ובמרכזו נערה מתבגרת מבית לא יציב, שמתאהבת בגבר בשם ארתור המבוגר ממנה ב-30 שנה. כמה מהרומנים המאוחרים שלה מכילים גם תיאורים בדיוניים של נישואיהם. הרומן שלה מ-2009, אנשים קטנים, גיבורים גדולים, Heroic Measures, שתורגם לעברית ב-2011, כנרת זמורה ביטן, מתאר זוג מבוגר המתגורר בדירה באיסט ויליג'. כמו משז, גם הבעל ברומן הוא אומן מזדקן, המשלב בציוריו עמודים מתיק שה-FBI חיבר עליו בתקופת המלחמה הקרה. סימן כתבה אותו לאחר שמשז כבר הפך את התיק שלו לסדרת ציורים, תיקי ה-FBI. הרומן שלה מ-2019, The Body in Question, הגוף המדובר, מתבסס על חוויותיה של סימנט כמטפלת של משז בשנותיו האחרונות. הרומן מתמקד בהנה, אישה בת 52 מפלורידה, שחשה הקלה כשהיא זוכה למנוחה מהטיפול בבעלה החולה בן ה-86, כשהיא נקראת לשבת כמושבעת במשפט רצח סנסציוני. סימנט החלה לכתוב אותו כשמשז היה בן 91 וגזרה על הבעל הבדיוני לוקימיה קשה, אותה מחלה שבסופו של דבר הביאה למותו של משז. חלק משיחותיהם על מותו הקרב משמשות בדיאלוג בין הבעל לאישה ברומן, וחלק משורות הרומן מופיעות כלשונן בקונזנט. אחד הדברים שהכנסתי לרומן הזה היה מותו, כדי שכשהוא ימות, יהיה לי מקום עבור האבל שלי, אמרה. עכשיו, אחרי שסיימה עם קונסנט, היא מדמיינת כיצד תוכל לשכתב את הספר אם תחזור אליו בעוד 20 שנה. כשהגיע לגיל 90, היא מרגיש דחף לעשות זאת, כנראה אכתוב מחדש את הדפים האלה, כדי לספר איך ארנולד לימד אותי להזדקן, אמרה. הוא אף פעם לא ויתר. הוא נכנס לסטודיו הזה שבוע לפני מותו, רשם וצייר. למדתי משהו, עיקר ערך. אתה חי כל עוד אתה חי.